צהריים טובים לכולם. אנחנו מתחילים עכשיו את אחד הפרקים המרכזיים ביותר בספר, פרק י"ט, גם פרק ארוך, קצת דומה לאריכות של פרק י"א, אבל בסגנון אחר. ואחרי שאנחנו הבנו את היסוד התמציתי של עניין החסידות, ששורשו הוא לעשות נחת רוח ליוצרו, שאדם החסיד, אדם שהוא כבר בא לעבוד את השם בעבודה מאהבה ולא רק מהירה, והוא מחפש איך לעשות נחת רוח ליוצרו, הפרק שלנו יבוא ופשוט יפרט את זה לפרוטות, יתרגם את זה לעבודה מעשית. מה זה אומר לעשות נחת רוח ליוצרו? אדם שכבר יש לו, ולכל אחד מאיתנו יש נקודה מסוימת, חלקים באישיות שגם מאהבה ולא מהירה. אני מזכיר השיעור הראשון שדיברנו בו בתחילת מידת הפרישות, אמרנו שלוש סיבות עיקריות למה אנחנו לומדים את הדברים הללו, אף על פי שאנחנו צריכים לעבוד הרבה כדי להיות צדיק. אז אמרנו, גם בשביל השאיפה, לדעת לאיפה לשאוף, גם בגלל שכל אחד מאיתנו יש לנו חלקים שהם, האישיות שלנו זה לא דיכוטומי, שחור או לבן, או הכל או לא כלום, אלא כל אחד מאיתנו יש לו אזורים באישיות שהם מתוקנים, ובהם הוא כבר יכול להתקדם הלאה, ולעבוד עבודה מאהבה, לעבוד את השם ברמה יותר מפותחת, ויש אזורים שצריכים תיקון. ודבר שלישי שהזכרנו, ונעסוק בו הרבה בפרק שלנו, שבדור שלנו, בדור של גאולה, גם אם עדיין העבודה היא עבודה של צדיק, עבודת עבד, עבודה מהירה, ההסברות הרוחניות כדי לעבור לעבודה הזאת צריכות הרבה פעמים לעבור דרך המדרגות היותר גבוהות. כלומר, לבוא ולעודד את האדם, לבנות לו את המוטיבציה, את הקשר אל התורה, אפילו ברמה הפשוטה, לפעמים צריך להשתמש בהסברות יותר גבוהות ששייכות דווקא למדרגת החסידות ועבודה מאהבה. אז אומר לנו הרמח"ל, נתחיל בדבריו, איך מפרטים את היסוד הגדול הזה לעשות נחת רוח ליוצרנו לעבודה מעשית? והוא נותן, הרמח"ל אדם מאוד מאוד מסודר, הכל מחלק למחלקות ותתי מחלקות. פרק י"ט, בביאור חלקי החסידות, אומר הרמח"ל, חלקי החסידות הראשיים שלושה, האחד במעשה, השני באופן העשייה, השלישי בכוונה. והחלק הראשון במעשה אף הוא התחלק לשני חלקים, האחד במה שבין אדם למקום, והשני במה שבין אדם לחברו. זו החלוקה הראשונה שפותח איתה הרמח"ל את הספר. כלומר, הדבר הראשון, עבודת החסידות מתחלקת לשלושה עניינים. העניין הראשון זה המעשה, כלומר, מה לעשות. מה לעשות פירושו של דבר, כמו שרמז לנו הרמח"ל בפרק הקודם, איך מרחיבים את קיום המצוות מעבר למינימום שאני חייב, מה חובתי ועשנה, שבזה אנחנו עושים נחת רוח ליוצרנו. מרחיבים את המינימום למקסימום, אין בזה סוף. האופן השני של החסידות זה לא רק מה לעשות, אלא זה גם איך לעשות. כלומר, אופן העשייה. מתוך איזה עולם רגשי, מתוך איזה עולם רוחני, מאיזה עמדה אני עושה את הדברים שאני עושה. יכול לעשות את אותה מצווה מהרבה הרבה מקומות אחרים בנפש. זה עשייה שונה לגמרי. אותה מצווה בדיוק, בין אם זה יהיה החיוב עצמו, בין אם זה יהיה איזה הידור, לא דומה שאדם, יגיד לנו הרמח"ל, ומאוד יפתח פה את הצד הרגשי של הדבר, לא דומה אדם שעושה מצווה מתוך עצבות, לאדם שעושה מצווה מתוך שמחה. לא דומה אדם שעושה מצווה...
אתה יודע מה אמרו קודם?
מה?
אתה יודע מה הרב ליבת קודם?
אותו דבר, בסדר.
אתה דיברת על
השמחה. לא, זה מלמעלה. אוהבים את השיעור שלנו. אז אומר לנו הרמח"ל, וזה אחד הנושאים המאוד מרכזיים שיעסוק בפרק, הפיתוח של העולם הרגשי בקיום המצוות, בשמחה, באהבה, בדבקות. כלומר, האופן שבו אני מקיים את המצוות. והחלק השלישי שהוא יעסוק בו, כל אחד יפרט אותו, זה לשם מה לעשות. הכוונה, כלומר, לשם מה אני עושה. מה היעד שכל העשייה שלי מכוונת אליו. אז כלומר, המעשה, אופן העשייה והכוונה זה מה לעשות, איך לעשות ולשם מה לעשות. החסיד, כל שלושת המדרגות הללו מבוררות וכל הזמן מתפתחות. המה לעשות, האיך לעשות והלשם מה לעשות, כל הזמן זה ציר שהולך ומתפתח. הסיבה שיש לנו את שלושת החלקים הללו ברמחל, מכיוון שהם כוללים את שלושת חלקי האדם. הגוף, העשייה נעשית על ידי הגוף, האופן העשייה על ידי הלב, העולם הרגשי, הפנימי, והכוונה זה במוח, במחשבה. אם אדם רוצה להיכנס לתוך מדרגה חדשה, לתוך עולם חדש, לשער החסידות, הוא חייב להשתמש בכל הרבדים שלו. מכיוון שבעולם הזה הכלל הוא, שאי אפשר להיפגש עם משהו מופשט כללי, אלא דרך הפרטים שלו. אי אפשר להיפגש עם נושא, אלא דרך הפרטים. אתה רוצה ללמוד מה זה גוף האדם. תסביר לי בשלוש דקות על רגל אחת מה זה גוף האדם. אתה צריך ללמוד מה זה עצמות, ומה זה שרירים, ומה זה גידים, ומה זה תא, ומה זה DNA, ומה זה דם. המון 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 פרטים. כשתלמד כמה שנים רפואה, תבין מה זה גוף האדם. אתה רוצה לדעת מה זה הנפש של האדם. צריך הרבה ללמוד. על כל דבר שאתה רוצה להבין את המהות שלו, בעולם הזה אי אפשר ישר להתקשר למהות. צריך לעסוק בהרבה הרבה פרטים, אז אתה יכול לאחוז משהו בנושא הכללי. אותו הדבר אומר עמך, אתה רוצה להיכנס לעולם החסידות, אתה רוצה להיכנס למושג הזה, לעשות נחת רוח ליוצרו, אתה צריך לאחוז את זה משלושת הכיוונים, כלומר, כל החלקים שלך צריכים להיכנס פנימה, להיות שותפים. הגוף, בעשייה, הלב, הרגשות, באופן העשייה, והמוח, המחשבות, בכוונה שמלווה את העשייה לשם מה אתה עושה את כל הדברים. זו החלוקה הראשונה שמענו הרמח"ל. מוסיף הרמח"ל עוד תת חלוקה, אומר בחלק הראשון של העשייה הפרקטית, מה אנחנו נדרשים לעשות, גם הוא מתחלק לשניים, במצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו. למה חשוב מאוד גם הפירוט של שתי המצוות הללו? אז בעצם נראה לומר, והרמח"ל יזכיר את זה בהמשך הפרק, ישנה גמרא מפורסמת במסכת בבא קמא, דף למד שמאוד קשורה לנושא שלנו. אומרת שם הגמרא, מי שרוצה להיות חסיד, מה הוא צריך ללמוד? איזה מקצוע הוא צריך ללמוד כדי להיכנס לשער החסידות? שלוש דעות מובאות בגמרא. דעה ראשונה בגמרא יעסוק בהלכות נזיקים. אם אתה רוצה להיות חסיד אמיתי, אתה צריך לדעת הלכות נזיקין, איך לא להזיק לחבר שלך, לשכן שלך, איך לדאוג לממון שלו בצורה נאותה. דעה שנייה אומרת הגמרא, תלמד מסכת אבות, מלידי אבות. ההדרכות של מסכת אבות יביאו אותך להיות חסיד. דעה שלישית אומרת הגמרא, ילמד הלכות ברכות. ברכות זה הכוונה גם תפילה. חסידים ראשונים שואים שעה לפני התפילה, שעה אחרי התפילה. תלמד הלכות תפילה, זה מקשר אותך לענייני החסידות. מה פירוש, מה משמעות שלושת הדעות שמובאות בגמרא? אומר גם המהרש"א שם באותה גמרא, בבא קמא, גם המהר"ל בהקדמה שלו למסכת אבות שאתם לומדים, אומר המהר"ל והמהרש"א שניהם דבר אחד, שלושת הכיוונים הללו שהזכירה הגמרא, הם מתייחסים לשלושת ההקשרים והנושאים של האדם שדורשים תיקון. כבר הזכרנו אותם כמה פעמים. האדם צריך לתקן את מערכת היחסים שלו בינו לבין קונו, הוא צריך לתקן את מערכת היחסים שלו בינו לבין חבריו, סביבתו, ולתקן את מערכת היחסים שלו בינו לבין עצמו. ויש לנו גם במצוות, מצוות שבין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. כלומר, המצוות ודאי באו מהקדוש ברוך הוא, השאלה מה הנושא של המצווה, כלפי מה המצווה מדברת, כלפי מה היא פונה. אומר המהר"ל והמהרש"א, ששלושת החלוקות האלו, שלושת הדעות בגמרא, במה צריך לעסוק, עסוקות כל אחד בנושא אחר. אם אתה רוצה להיות חסיד, אתה צריך לתקן לפי כל אחד מה הדבר העיקרי, אבל בעצם צריך את שלושתם. מי שאומר צריך ללמוד הלכות נזיקין, פירושו של דבר עיקר עניין החסידות זה לתקן את היחסים בינך לבין החברה, בין אדם לחברו. מי שאומר שצריך ללמוד מלידי אבות, כלומר תיקון המידות, תיקון האישיות, זה בין אדם לעצמו, לעצמך. מי שאומר שצריך ללמוד הלכות ברכות, הלכות תפילה, זה בין אדם לקונו, בין אדם למקום. ובאמת צריך את שלושתם, והרמח"ל יזכיר אותם במהלך הספר. לכן אומרנו פה הרמח"ל, אם אתה רוצה להיכנס לשער החסידות, אתה צריך לתקן גם מצוות שבין אדם למקום, וגם מצוות שבין אדם לחברו. הרמח"ל פה לא מזכיר את הנושא של מצוות שבין אדם לעצמו. אני חושב מכיוון שאם הגעת למקום הזה, זאת אומרת, כל עבודת החסידות זה העילוי שלך, אחרי שאתה כבר מתקן את עצמך מלהיות צדיק לפרוש, לטהור, להיות יותר, אתה כל הזמן עסוק בתיקון של עצמך, אבל הענפים המעשיים של זה, איפה התיקון שלך יבוא לידי מימוש באופן מעשי, שהוא לא יישאר מופשט, זה כשיש לו את הענפים של בן אדם למקום ובן אדם לחברו. הזכרנו, אני חוזר על משהו קטן שדיברנו עליו בפעמים, בפרק, כמדומני פרק י' א', אבל חשוב להזכיר אותו פה, כי אנחנו נעסוק גם הרבה בדברים הללו, על שתי הנושאים הללו של מצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, הם באים לחבר אותנו לשני סוגי קדושות שיש לנו בעולם. זה לא, מצוות שבין אדם לחברו זה לא רק סדר חברתי, זה לא סדר נימוסי, אלא זה מגלה קדושה. אמרנו כבר אז, יש לנו קדושה אחת שהיא קיימת לנו בטבע. כל יהודי שנולד לאמא יהודיה, באשר הוא יהודי, יש לו קדושה טבעית שנמצאת בתוכו. הנשמה שלו זה חלק אלוקה ממעל. לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה מה הוא, אם הוא בחר בטוב עם הנשמה הזאת או לא בחר, הוא חלק אלוקה ממעל. למדרגה הזאת הטבעית שיש בכל עם ישראל קוראים שכינה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. זה הפרשיות עכשיו של המשכן, שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כלומר, המקדש או המשכן באים לגלות את אותה קדושה שתמונה בתוך כל אחד מאיתנו. זה טבוע בנו מעצם היצירה, אבל צריך לגלות את זה, צריך להעיר את זה. המצוות שבין אדם לחברו באות כדי שנוציא לפועל את המשותף שבינינו. כשאתה דואג לחבר שלך, כשאתה חשוב לך שהוא יצליח, חשוב לך שהוא לא ינזק, אתה מגלה את המכנה המשותף העמוק ביותר בינך לבין הזולת. מתגלה הצד שמקשר את כולנו ביחד, הקדושה הטבעית שהיא בעצם השכינה שלנו. זה המשמעות העמוקה של מצוות שבין אדם לחברו. בזמנו הרחנו בזה הרבה יותר, אני עכשיו רק על קצה המזלג. יש לנו סוג אחר של מצוות, שזה בין אדם למקום, שהמטרה שלהם זה לגלות קדושה חדשה בעולם מלמעלה למטה. כלומר, לא במאוזן שמחבר בינינו, אלא בקו המאונח, שבא להביא לנו קדושה חדשה מלמעלה למטה, מכוח הבחירה החופשית שלנו. כלומר, היא באה לגלות בעולם הזה מימדים של חופש. העולם הזה נראה לנו דטרמיניסטי, נראה לנו הכל קבוע, הכל חוקים, באה הקדושה של מצוות שבין אדם לחברו, מקשרת אותנו לאינסוף ברוך הוא, ומורידה לפה לעולם גלים של חופש, גלים של קדושה, כי בבחירה החופשית שלנו, אנחנו בוחרים במצוות הללו. כמו שהתורה אומרת לנו, ונתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. כשאנחנו בוחרים בטוב, אנחנו בוחרים להוסיף חיים לעולם. הדבר היחיד שיש בעולם, תשימו לב לזה גם בדרך הטבע, הדבר, אנחנו יודעים שבעולם הזה יש רק חוק שנקרא חוק שימור האנרגיה. כלומר, אי אפשר להוסיף אטום אחד על מה שקיים ואי אפשר להפחית. אפשר רק לשחק עם המצבי צבירה השונים של האנרגיה. להוסיף, להפוך דבר מוצק לנוזל, נוזל למוצק, לאוויר, אפשר לזה. הדבר היחיד שמתווסף בעולם חדש, יש מאין, זה חיים. כלומר, כשנולד ילד, נולד אדם, נולדו פה חיים, החיים האלו לא היו פה קודם, זה ממש יש מאין. להוסיף חיים זה להוסיף חופש לעולם, להוסיף גילוי קדושה לתוך המציאות. מצוות שבין אדם למקום באים להוסיף חיות, להוסיף קדושה, להוסיף חופש בתוך המציאות. זה לא הקדושה הטבעית שקיימת לנו, זה קדושה שבאה מלמעלה. אלו שתי מערכות המצוות שיש לנו, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. מצוות אני אגיד רק במאמר מוסגר, המצוות שבין אדם לעצמו, המשמעות שלהם היא לבנות את הכלי שלי, שאני אהיה ראוי לגלות את שני הממדים של הקדושה. זה לא עוד נושא, זה הכלי שלי שאני אהיה ראוי לגלות את הקדושה ביני לבין חברי, זה הכלי שלי שראוי להוריד קדושה חדשה לתוך העולם. הולך הרמח"ל עכשיו ומסביר לנו קצת, מפתח את שתי תחומי המצוות הללו. אומר הרמח"ל, החלק הראשון שבראשון, כלומר החלק של מצוות שבין אדם למקום במדרגת החסידות ברמת העשייה. החלק הראשון שבראשון הוא במעשה שבין אדם למקום. מה החסיד מוסיף על פני הצדיק בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו? אומר הרמח"ל, ועניינו קיום כל המצוות בכל הדקדוקים שבהם עד מקום שיד האדם מגעת. ואלה הם שקראום חכמנו זיכרונם לברכה שיערי מצווה. ואמרו במסכת סוכה, שיערי מצווה מעכבים את הפורענות. כי אף על פי שגוף המצווה נשלם זולתם, וכבר יצא בזה ידי חובתו, הנה זה לכל המון ישראל. אך החסידים אין להם אלא להרבות בהשלמתם ולא למעט בהם כלל. אומרנו הרמח"ל, ההבדל בין הצדיק לבין החסיד זה בשיערי מצווה, בתוספות שהוא עושה. זה ההבדל. הצדיק גם מדקדק כל מה שאפשר בכל המצווה, גם החסיד. אבל החסיד מוסיף עוד משהו שקוראים לו שיערי מצווה. מה זה השיערי מצווה הזה? אומרת הגמרא שם במסכת סוכה, יש לנו כמה מצוות שהתורה אמרה שאפשר לקיים אותם ברמה מינימום, ויוצאים בזה ידי חובת כל המצווה, ואפשר להוסיף עליהם עוד כמה תוספות שהן לא נצרכות, הן לא חייבים אותם, אבל מי שעושה אותם זה שיערי מצווה, ויש להם מעלה מאוד גדולה. אני אתן את הדוגמה שהגמרא מדברת שם על שני דברים, בעיקר על לחם הפנים, סליחה, על שתי הלחם, שתי הלחם שמביאים אותו לבית המקדש, אז צריכים להביא אותו, ומצוות לולב שנוטלים, כדי לצאת ידי חובת מצוות לולב או לחם הפנים, מספיק להביא ולהרים את זה. אף על פי כן אנחנו עושים עוד עניין בשתי המצוות הללו, מניפים אותם, נכון? את הלולב אנחנו מניעים קדימה, אחורה, לא צריך את זה. מי שלקח את הארבע מינים והרים אותם, יצא ידי חובה. מי שהביא את שתי הלחם לבית המקדש, יצאו ידי חובה, הכהן. לא צריכים להניף אותם, למעלה, למטה, לכל הצדדים. למה עושים את זה? אומרת הגמרא, זה נקרא שיערי מצווה. מה נותנים לנו השיערי מצווה הזה, ההידור הנוסף הזה? שתי דעות בגמרא. דעה אחת בגמרא, אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו. מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. כלומר, אנחנו מנענים את זה לכל הכיוונים, להראות שכל העולם שייך לקדוש ברוך הוא. רבי יוסי ברבי חנינה אומר, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. מה שאנחנו עושים בנענועים הללו, אף על פי שיצאנו כבר ידי חובת המצווה, זה סגולה. זה עוזר לנו מאוד להישמר מכל מיני השפעות רעות שבאות לנו. אלה שתי הדעות שיש בגמרא שנעשה על ידי שיערי מצווה. מה המעלה הגדולה בדבר הזה? נראה לבאר את זה כך. השיערי מצווה הם ודאי לא עיקר המצווה, כי יצאנו את זה ידי חובה. אבל הם מגלים משהו מאוד עמוק בכוונה וברצון שהקדוש ברוך הוא עשה במצווה. מצווה, המהות שלה, העניין שלה, זה כמו שאמרנו, מצוות שבין אדם למקום, לגלות קדושה מהעולם העליון, מהאינסוף, בעולם הזה. לכן המצווה נקראת מלשון צוותא. היא יוצרת חיבור בין העולם הזה שלנו לבין העולם העליון. גילה לנו הקדוש ברוך הוא איזה מעשים, איזה מצוות יכולות להוריד קדושה לתוך העולם. ברגע שיהודי עשה את זה, הוא מילא את חובתו. החסידים לא מסתפקים בזה. הם רוצים לעשות נחת רוח ליוצרה. הם מבינים שהקדוש ברוך הוא לא רק רוצה שנוריד, נחבר את העולם הזה עם העולם הבא ונוריד לפה קדושה, אלא הקדושה הזאת צריכה להתפשט לכל המרחב. היא צריכה להופיע בכל הכיוונים. הם מבינים מה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. למה הוא רצה שנגלה פה קדושה? כדי שהוא, קדושתו, תתגלה על כל המציאות. כל המציאות תאיר מאור קדושתו. לכן הם מבינים שהמצווה הזאת מושלמת ונגמרת בזה שאני גם ממשיך את הקדושה הזאת שהורדתי לכל הכיוונים, קדימה, אחורה, ימין, שמאל, מעלה ומטה. אני מרחיב את הקדושה השורשית לכל הענפים שלה, לכל הצדדים. זה השתי דעות שנאמר בגמרא. רבי יוחנן אומר, כשאתה עושה, זה השיערי מצווה, השיריים, התוספות, בזה אתה עושה שתי דברים. א', אתה מגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא על כל המרחב, על כל העולם, שזו המטרה האמיתית שלו, ולפי הדעה השנייה, לפי רבי יוסי ברבי חנינה, אתה בזה מתגבר על הרע, על כל הזרמים של הרע שקיימים במציאות, שהקדוש ברוך הוא מאוד רוצה שיתגברו עליהם, מאוד רוצה שהטוב שלו יוכל להופיע בעולם, יתגלה טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אני יודע שזה מה שהוא רוצה, זה מה שיעשה לו נחת רוח. אז אני משתמש באותה מצווה ולא מסתפק במינימום, אלא מפשט אותה על כל המרחב, מגדיל אותה, ובזה אני בעצם מביא את המצווה לשלמותה. אני מוציא אותה מהצמצום המינימלי שהצדיק עושה, והוא יוצא בזה ידי חובה, כבר חיבר בין העולם הזה לבין העולם הבא. אני מגדל אותה, מרחיב כמה שאפשר שתוכל להתפרס על כל המציאות. האחריות הזאת שבכל מצווה לחשוב עד הסוף מה הקדוש ברוך הוא רצה שזה יגיע וישתלשל וזה, זה רק החסידים נותנים את זה על עצמם. אי אפשר לחייב את זה כל אדם מישראל, כל יהודי, מכיוון שזו דרישה מאוד גבוהה, זה רף מאוד גבוה. רק החסידים לוקחים על עצמם את האחריות שכל מצווה שהם עושים, כל קדושה, יש לה התפשטות והתרחבות עד לאין קץ.
אבל את הלולב אנחנו לא רק מניפים.
נכון, כולנו עושים, וכתוב בגמרא שהיו עוד מדרגות. אנשי ירושלים, כתוב שגם היו לוקחים את הלולב אחרי שיוצאים בית הכנסת, ורוב היום היו מסתובבים אותו, ככה הולכים הביתה לאכול ארוחת בוקר עם הלולב, עושים הקקים, הבינו שיש עוד מה להמשיך בדברים הללו.
אולי זה גם חיבוב מצווה.
חיבוב מצווה, החיבוב מצווה הוא לא משהו סתמי, אתה עושה משהו בחיבוב מצווה הזה, נכון? אבל היסוד הוא כזה, נכון, אז יש מצוות, דרך אגב, זה רואים בהרבה דברים, שבמהלך הדורות עם ישראל קיבל על עצמו דברים שלא היו קיימים קודם, כי בהרבה מובנים אנחנו מתקדמים. כמו למשל כל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים פטורות, והם קיבלו על עצמם את זה כחובה, אף על פי שהם פטורות, כי במובנים מסוימים אנחנו נמצאים גם במסלול של התקדמות. אז גם גם הנענועים הללו, כל עם ישראל קיבל את זה, אז אפילו יש משמעות גם בגמרא, בעלל, תקנו לנו כבר בחזל לעשות את זה, שאנחנו מסוגלים, נאמר כך, להיות במדרגה של החסידים גם לגבי הדבר הזה. אבל פה יש עיקרון שאנחנו לומדים אותו. למשל, ניתן דוגמה, אדם שהוא חולה ולא יכול, יש אדם בבית חולים וזה, נגיד לו, תעשה רק את המינימום, רק תרים את זה, יצאת ידי חובה, אתה לא רוצה לעשות את כל ההידורים, אל תחשוב שלא יצאת ידי חובה, אתה לא חייב להיות חסיד, כולנו חסידים, אתה רוצה להיות חסיד. אבל יש פה את העיקרון, שהחסידים הם לוקחים את אותה המצווה ורוצים להרחיב אותה, להרחיב את הקדושה שהקדוש ברוך הוא מביא כמה שיותר לכל המרחב. רק החסידים לוקחים את זה על עצמם, כי באמת אי אפשר לדרוש בכל המצוות מכל עם ישראל את הדבר הזה. אבל כמו שאי אפשר לדרוש מכל עם ישראל להיות במדרגה של החסידים, אי אפשר שבעם ישראל לא יהיו חסידים. חייב להיות שבעם ישראל יהיו חסידים שהם לוקחים על עצמם את האחריות הזאת, שמה שכל עם ישראל עושה את היסוד, את הבסיס, הם הולכים ומרחיבים את זה יותר. אני אומר, זה משל למה הדבר דומה. זה כמו ש... כל עם ישראל, או רוב עם ישראל, מתגייס לצבא, אבל לא כולם בסיירת מטכ"ל, לא כולם במודיעין, לא מתאים לכולם, לא כולם יכולים, אבל כמו שלא לא מתאים לכולם, אי אפשר שלא יהיו את היחידות המובחרות הללו של עם ישראל, בשביל אותם המבצעים המיוחדים. החסידים הם הסיירת המטכ"ל הרוחנית של עם ישראל. הם מחלקת מודיעין, כי הם גם פועלים פה פעולות סודיות של עם ישראל. אי אפשר לדרוש את זה מכל אחד, אבל חייב שבעם ישראל יהיו את הקבוצות הללו שעושות את הדברים המיוחדים הללו. נכון? כי האחריות של החסידים בנושאים האלו זה שהם, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שהם לוקחים את הקדושה שכל אחד מאיתנו עושים ומפזרים אותה על כל המרחב, על כל הכלל. מה זה נותן? למה זה כל כך חשוב? מכיוון שברגע שהם עושים את העבודה הזאת, זה מגיע גם לאנשים שלא בדרגה הזאת וזה מרים אותם. העבודה של החסידים, וזה נלמד עוד בפרק שלנו מאוד, האחריות שלהם בעיקר זה ביחס לכלל. הם לא עושים את זה בשביל עצמם. הם מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם לקחת את המצוות ולהרחיב אותם כדי לעזור ליהודים אחרים שלא נמצאים במדרגה הזאת, שיוכלו להתרומם על ידם. הם מפזרים את הקדושה של המצווה שלהם לכל המרחב, ופתאום יהודים מרגישים שזה גם קצת מרומם אותה. אני אקרא כמה משפטים שכותב הרב קוק בספר אורות על מדרגת החסידים, ותראו בדיוק איך הוא מגדיר את זה מדוקדק. בפרק ד' של אורות התחייה כותב הרב קוק כך: דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה. אני קצת מדלג. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה על פי סגולתה הפנימית, על ידי הארת אלה היחידים שהם שלוחי ציבור ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. כלומר, העבודה הזאת שהם לוקחים על עצמם, החסידים, לעשות את כל הדקדוקים וההידורים, זה כדי לעזור לכל שדרות הציבור להרים אותם, לפזר את זה. פתאום יהודי קם בבוקר ומרגיש שיש לו איזה חשק לעשות היום מעשים טובים, איזה רצון לעשות משהו, אתה קם בבוקר, אתה רוצה להתנדב, מאיפה זה בא לי? לא יודע, בא לי, לא בא לך סתם, מישהו שלח לך את זה. היה מישהו שעבד בלילה, שלח לך איזה קרן אור, הגיע אליך ואתה קם בבוקר עם איזה חשק, אתה מרגיש רוממות יותר גדולה. אני, כדי לא להשאיר את זה רק כ... לא, לא, לא. מי שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא חסיד. זה רק מי שהקדוש ברוך הוא קורא לו שהוא חסיד. איך כתוב בגמרא? דייך שאני וקונך יודעים את מעלתך. אין תעודה שמקבלים של עוברים קורס ואז מקבלים חסיד. שלא נחשוב, מי שנגמור פה את מסיעת ישרים לא נקבל תעודה להיות חסידים. אנחנו לומדים מה שמי ש... כשאדם אומר המסילת ישרים מאוד פשוט, אם עברת את כל המדרגות הקודמות, כלומר אתה זהיר, זריז, נקי, פרוש וקדוש וקנית את זה בטבע, אז טהרה כבר תביא אותך למידת החסידות. מי שעבר את כל המדרגות הבאות וזה. עכשיו כמו שאמרתי, זה בסולם היבש, ככה אנחנו מציירים את זה, אבל כל אחד מאיתנו יש לו אזורים יותר מתוקנים ויש אזורים פחות, תלוי בהרבה נתוני פתיחה של כל אחד מאיתנו, ויש דברים שאדם מרגיש שכן, אני, אין לי בעיה להיות חסיד, כמו שאמרתי קודם על הלולב, כולנו אין לנו בעיה ליטול את הלולב, אולי לא עם כל הכוונות והמשמעות שבדבר, אבל אנחנו עושים את זה, יש הרבה מנהגי חסידות שאנחנו עושים, אנחנו אפילו לא יודעים שזה מנהגי חסידות, ואנחנו מרגישים הזדהות עם זה, כי זה לא, כי בדבר הזה אנחנו מתוקנים. ויש דברים שצריכים עוד לעבוד עליהם. אני רק אביא סיפור קטן מהרב קוק עצמו, שהוא לא רק הוא כותב על חסידים אחרים את הדבר הזה, אלא אם שאלת מי מעיד על אדם שהוא חסיד, אז הנה תשמעו כמה משפטים. ישנו ספר שנקרא מכתבי מרום, שמכתבים שכותב אותם הרב חרלאפ, בעיקר לבן שלו, והוא כותב שם איזה פסקה קטנה, הוא מתאר משהו על גדולתו של הרב קוק, קשור מאוד לחסידות שדיברנו. אקרא כמה מילים, זה נכתב, באמצע חודש מנחם אב, שאז כולם יוצאים לחופש, שנת תרפ"ה, לפני בערך 90 שנה. אומר לו כך, הנה אתה בנאות דשא במושבת מוצא, אצל מרן גאון ישראל וקודשו שליטה. הנני אתה, כלומר אני נמצא איתו שם. הימים האלה שהנני שואה עמו בהזמנים שאנשים שונים הבאים גם פה מרחוק ומקרוב לא יטרידו, הם עלי ולכל הנלווים אלינו לימים היותר מאושרים. זה הקדמה. עכשיו מה הוא עושה שם עם הרב קוק? אומר לו כך, אמנם אי אפשר למסור רשמי היחוסים והנושאים במה אנחנו עוסקים, אני והרב קוק, כי הם הדברים בלתי נמסרים, רק משל קטן אמשול, ואתה בדעתך זכה בטח תבינהו. תן לך משל, אתה תבין את הנמשל לבד. מכונה גדולה מחזקת כמה שווקים ואולי גם עיירות גדולות, ובאחת הפינות בזווית קטנה עומד איש אחד או שניים, אני לא יודע אם אני גם נחשב שם, הפותחים את המטר, שלטר, וסוגרים אותו בשקט ובשלווה, עובדים את מעשיהם בלי כל סרק ופרקוס, ושום אדם בעל ידע מהם דע ואבינהו. זאת אומרת, מה אנחנו עושים? עבודה סודית, אתה לא יכול לתאר לך מה, שולחים קרני אורה למקומות שצריכים להגיע, זהו. יש, אז זה היה לגבי החסידות, זה מצוות שבין אדם למקום. החלק השני שאומר לנו הרמח"ל, מצוות שבין אדם לחברו. מה התיקון של החסידים בצד העשייה, הפרקטיקה שהחסיד עושה? אמרנו בין אדם למקום, לוקחים את היסוד ומפזרים אותו למרחב כמה שיותר, כי מבינים שזה עושה נחת רוח. מה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא במצוות שבין אדם לחברו, מעבר למה שהצדיק מחויב בזה? אומר לנו הרמח"ל, החלק השני שבראשון הוא במה שבין אדם לחברו, ועניינו גודל ההטבה שיהיה האדם לעולם מיטיב לבריות ולא מרע להם, וזה בגוף, בממון ובנפש. כלומר, אומר הרמח"ל, גם פה היסוד הוא שאדם רוצה להיטיב כמה שיותר בשלושה רבדים, בגוף, בממון ובנפש. למה שלושת הרבדים הללו? מכיוון שאלו שלושת המעגלים, מעגלי ההשפעה של האדם. המעגלים של הנתינה של האדם יכול לתת בשלושת המעגלים הללו, בגוף, בממון ובנפש. והרמח"ל עכשיו קצת יפרט את זה, יסביר לנו את כל אחד מהדברים. אז קודם כל בגוף, למה זה כל כך יסודי בגוף? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, אומרת שגמילות חסדים יותר גדולה מצדקה. אפשר לתת צדקה למישהו 100,000 שקל, אבל לקום רגע אחד מהכיסא לעזור לו, קשה לי, אני לא מוכן לעזור לו. למה אומרת הגמרא? זה בממונו, זה בגופו. לעזור לזולת, אתה בגמילות חסדים, אתה ממש מטריח את עצמך ואתה מתאמץ בשבילו. לא רק אתה עשית לו עברה, זה לא צריך הרבה להתאמץ, אתה נותן האצבעות ללכת במקומך. אבל אם אתה רוצה באמת לעזור לחבר שלך, אתה צריך לטרוח, לקום במקומך ולעזור לו. לכן אומרת הגמרא במובן הזה, גמילות חסדים יותר גדולה ממצוות הצדקה. וזה אומר כאן הרמח"ל, בגוף, שיהיה משתדל לעזור כל אדם במה שיוכל, ויקל מסעם מעליו. והוא מה ששנינו ונושא בעול עם חברו. ואם מגיע לחברו איזה נזק בגופו, והוא יכול למנוע אותו או להסירו, יתרח כדי לעשותו. כלומר, הן בצד החיובי, הן בצד השלילי, האדם בגופו מנסה לראות איך הוא יכול כל הזמן לעזור לזולת. רבי ישראל מסלנט היה רגיל לומר תמיד על הדבר הזה, שהגשמיות של החבר שלך זה הרוחניות שלך. כלומר, שאתה דואג בגוף לגשמיות של השני, זה בעצם הדאגה לרוחניות שלך. אבל זה כי אתה דואג לגוף של הזולת במאמץ. כשאנחנו מסתכלים בתורה על החסיד הראשון, מי שהביא לנו את עמוד החסד לעולם, את מצוות גמילות חסדים, אחי, רואים שם בתורה מפורש איך התורה חוזרת מילה אחרי מילה, איך אברהם אבינו הטריח את הגוף שלו. איך אני אקרא לכם כמה פסוקים. אברהם אבינו, שהיה המאמין הגדול, מפרסם האמונה, נלחם בעבודה זרה, כשמגיעים אליו הביתה שלושה אנשים שעובדים את העבודה זרה הכי שפלה, לאבק שברגליהם, וישא עיניו וייר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וייר, וירוץ לקראתם פתח אוהל, וישתחו ארצה, ויקח, ויקח נא מעט מים, רחצו רגליכם, ויקחה פת לחם, וימר אברהם אוהלה, ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר, וכולי, אברהם אבינו מטריך את עצמו ואת גופו כדי לעזור לאנשים האלו, טרחה של הגוף. זה מעגל אחד של נתינה הכי פיזי, הכי ממשי, שבגוף שלך אתה הולך ונותן לכל אדם שאתה יכול. כמובן, זה נגיד רק לשון הלצה, אז רק שהשני באמת זקוק לזה. צריך. ישנה בדיחה מפורסמת שמספרים שילד אחד פעם בא הביתה, ובאמצע היום הגיע הביתה, אז ההורים שואלים אותו, למה הגעת? הוא אומר, זרקו אותי מבית הספר. אמרו, למה? מה עשית? הוא אומר, עזרתי לאישה מבוגרת לעבור את הכביש. אמר, עושה גמילות חסד, עוזר לאישה לעבור את הכביש, אז זה זורקים בית הספר? למה? אומר, לא, אבל היא לא רצתה לעבור את הכביש. אז לא תמיד גמילות חסד שאתה עושה, זה בהכרח בגופך, זה דבר, זה צריך שהזולת באמת צריך את זה. הוא נצרח, אבל אם הוא נצרח, אז אתה הולך ותורח לעזור לו בדבר הזה. זה החלק הראשון שהחסיד עושה, הוא לא מניח למשהו שהוא לא דואג לו. החלק השני של ההשפעה של האדם, זה בממון. אומר הרמח"ל, לסייעו באשר תשיג ידו ולמנוע ממנו הנזקים בכל מה שיוכל. כל שכן שירחיקו כל מיני נזקים שיכולים לבוא מחמתו בין ליחיד בין לרבים. ואפילו שאתה מיד אין איזה כאן מצוי, כיוון שיכול לבוא לידי כך, יסירם ויעבירם. ואמרו זיכרונם לברכה, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. כלומר, אומר הרמח"ל, בממון לסייע קודם כל כמה שאפשר לאנשים אחרים, למי שזקוק, וכמובן לדאוג שמהממון שלך לא יגיע נזק אליו. אם אתה לא דואג שהממון שלך יגיע נזק, אפילו נזק עקיף, אז אתה לא יכול להיכנל במדרגת החסידים. ובאמת הגמרא במסכת בבא קמא דף למד שהזכרנו מקודם מתארת מה היו עושים החסידים הראשונים כשהיה להם איזשהו ממון מזיק. כתוב בגמרא, חסידים הראשונים היו קוברים את הקוצים והזכוכיות שלהם, אם נשאר להם בבית, בתוך השדות. פעם לא היה מזבל, לא היה שירותי תברואה שלוקחים את כל הפסולת למקום רחוק, אז זה היה נשאר. אז היו קוברים את הקוצים או את הזכוכיות עמוק בקרקע, יותר עמוק מג' טפחים, כדי שלא יעקבו את המחרשה. שהמחרשה של החבר שלי שתעבור פה בשדה לא תיתקל בזה. רב ששת היה שורף אותם באש, רבה היה זורק אותם לנער חידקל. כל אחד מהם היה עושה איזשהו מעשה כדי שמהממון שלי לא יגיע איזשהו נזק לחבר שלי. תחשבו היום כמה אנשים שמים לב, האם באופן עקיף מהעץ שלי, מהמרפסת, מהמכונית, משהו מגיע אולי נזק לשכן שלי אפילו באופן עקיף. וכמובן, כמובן, לא מספיק שאתה לא מזיק, אלא אתה תומך ועוזר למי שצריך. איך אומרת המשנה במסכת אבות? מי ראוי להיקרא לתואר חסיד? האומר שלי שלך ושלך שלך זה חסיד. שלי שלי ושלך שלך, בסדר, זה על פי מידת הדין. מה זה חסיד? זה אחד שנותן. אני מבין שגם מה שיש אצלי, מה שאני קיבלתי, זה כדי להעניק. גם לעצמי אני צריך לחיות, אבל גם להעניק לאחרים. שלי נועד גם בשבילך, ושלך נועד גם בשבילך. אבל הכלל היסודי בסוף, אם אפשר להוציא את הכלל, אומר הרמח"ל, יהא ממון חברך חביב עליך. כלומר, אתה רוצה בהצלחת השני לא פחות מה שאתה רוצה בעצמך. אם אתה צריך לעזור לשני, אז מה החוכמה שאתה עוזר לאנשים אחרים? בסוף אתה רוצה, בתחרות אתה רוצה לנצח אותם. חסיד זה אחד כזה שכל כך רוצה לעזור לחברים, חשוב לו שהשני יצליח לא פחות ממה שהוא יצליח. צדיק לא דורשים ממנו את המדרגה הזאת. בחסיד דורשים גם את הדבר הזה. אז רק אספר סיפור, הזכרנו מקודם את הרב קוק, שהוא ודאי היה במדרגת החסידות, אז אם מביאים דוגמאות חיות זה יותר ממחיש. מסופר הרב קוק, היה כל כך אדם משקוע בעולמות של קודש, כשהוא היה מגיע מטבעות לידיים שלו, הוא לא היה יודע מה הערך של כל מטבע. הוא היה הולך לאחד התלמידים שלו, היה שם לו את כל סוגי המטבעות על השולחן, הוא אומר, גם אם תגיד לי אני לא אזכור, הוא אומר, תדרג לי את המטבעות לפי סוגי הצדקה. כלומר, זה לאדם פשוט, זה לעני מאוד זה, זה לעני בן תורה, זה לתלמיד חכם, תדרג לי את המטבעות לפי רמת הצדקה שצריכים לתת אותם, אני כבר ידע למי צריכים להגיע כל מטבע ומטבע. וכך מסופר שכשהוא היה מקבל פעם בזה את המשכורת, הוא היה הולך ועד שהוא היה מגיע לבית שלו, לא היה נשאר לו פרוטה אחת בכיס, כי את כל כספו היה מחלק לעניים. שאלו אותו למה, כתוב בגמרא עד חומש ולא יותר, הוא אמר, לי תמיד אני מניח שיהיה מי שידאג, לאותו אדם לא יהיה מי שידאג. מה?
הוא מבשרך לא
דיתה. כן, אז הוא נתן את כל מה שהיה לו, ולא השאיר עצמו כלום. עד שהרבנית הבינה שזה לא עסק, ולא מגיע שום דבר, גם הם צריכים לחיות ממשהו. נכון שהוא דואג לכולם, אז היא ביקשה שאת הכסף יעבירו אליה ולא לרב. אבל זה היה הנהגת החסידות שלו, שהוא הבין, כל כך רצה בממונו לדאוג גם לאחרים. המעט שהיה לו, נתן גם לאחרים. החלק השלישי, המעגל השלישי של ההשפעה, והוא לא פחות חשוב מכל האחרים, זה בנפש. כלומר, יש לנו עוד מעגל של נתינה, מצד הגוף, מצד הממון, מצד הנפש. אומר הרמח"ל דברים יסודיים מאוד. שישתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו. בין בענייני הכבוד, בין בכל שאר העניינים. כל מה שהוא יודע שאם יעשהו לחברו, הוא מקבל נחת רוח ממנו. מצוות החסידות הוא לעשותו. כל שכן שלא יצערנו בשום מין הצער כלל, יהיה באיזה אופן שיהיה. וכלל כל זה הוא גמילות חסדים, אשר הפליגו חכמנו זיכרונם לברכה בשבחה ובחובתנו בה. ובכלל זה רדיפת השלום, שהוא הטבה הכללית בין כל אדם לחברו. אומר הרמח"ל, להיטיב למישהו בנפש פירושו של דבר לעשות קורת רוח לחברך. כלומר, שחברך יהיה טוב. כל אדם שאתה בא איתו במגע, תשתדל שהמפגש הזה יוליד אצלו קורת רוח. לרומם אותו, לתת לו הרגשה שהוא יצא ממפגש הזה, וואו, עם הרבה יותר עוצמה רוחנית. מופיע בחז"ל ששואלים את האדם אחרי פטירתו שתי שאלות ברצף אחד. שואלים אותו, האם המלכת את קונך שחרית וערבית, והאם המלכת את חברך עליך בנחת רוח? כלומר, שתי השאלות האלו ביחד, המלכת את ריבונך בקריאת שמע שחרית וערבית ותפילה, והאם המלכת את חברך, עשית לחברך נחת רוח? למה יש קשר בין שתי השאלות הללו? הסיבה מאוד פשוטה, מכיוון שהחסיד, למה הוא מרומם בנפש את כל אדם שהוא פוגש? כי כל אדם שהוא פוגש הוא רואה את צלם אלוקים שבו. הוא מזהה את החלק אלוק הממל שיש, הוא עובר את המעטפת החיצונית של הגוף והנפש, הוא פוגש פה חתיכת אלוקות שעומדת מולו ועכשיו חיה וצריכה משהו. וכשהוא פוגש אותו הוא מרים את הנפש שלו, הוא מרומם, הוא מתחבר לאותו מימד אלוקי שהוא פוגש בתוכו, שהוא נושא את שם השם בקרבו. ועל ידי הדיבורים הטובים, על ידי המפגש שלו, אז הוא מרומם אותו. אצל החסיד לעשות נחת רוח לחברו זה המשך ישיר מלעשות נחת רוח לקונו. זה לא שתי עניינים. להמליך את קוני ולהמליך את חברי זה דבר אחד, משום שחברי הוא גילוי של קוני. זה לא עוד נושא. לכן זה שתי שאלות. המלכת את קונך שחרית וערבית, ואז ממילא כל אדם שפגשת ראית את צלם אלוקים שבו, אז לכן אתה רוצה גם כן להמליך אותו. איך אפשר לא לרומם אותו? הרמב״ם בהלכות צדקה, הנפש כאן מאוד מאוד יסודית, הרמב״ם בהלכות צדקה אומר דברים מאוד ברורים. יש אדם שיכול לתת הרבה מאוד כסף, אבל בפנים רעות, בפנים נפולות, בפנים עייפות. אומר הרמב״ם, כל הצדקה שלו לא שווה. יש אדם יכול לתת קצת כסף, אבל עושה זה עם כל הלב, במאור פנים, בשמחה. אומר הרמב״ם, זאת צדקה מעולה. אקרא את לשונו של הרמב״ם, הלכות מתנות אביונים, זה תכף נגיע לאופן המעשה, אבל מכיוון שכאן ההשפעה היא בנפש, אז יש איך אני, כאן אני צריך, האומלל שבא לפניי, האדם שצריך לקבל צדקה הרבה מאוד פעמים, אם לא רוב הפעמים, לא פחות ממה שהוא זקוק לפרוטה, הוא זקוק לעוד סיבה להמשיך לחיות. הוא צריך להרים את הרוח שלו. לכן אומר הרמב״ם, זה הלכה בשולחן ערוך לכל אדם, לא לחסידים. עיקר מצוות הצדקה זה לא רק הפרוטה שאתה אומר, תחיה את נפשו דרך הפרוטה הזאת. לשון הרמב״ם, פרק י' הלכה ד' הלכות מתנות עניים. על פי הגמרא בבבא בתרא, כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו 1,000 זהובים, איבד זכותו והפסידה. אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה, א', ומתעונן עמו על צרתו, רוצה באמת להתעניין בו, שנאמר וכולי בביא פסוקים, ומדבר לו דברי תחנונים ונחמות. זה צדקה אמיתית, לא שאתה נותן פרוטה, שואל מתעניין, יש בדיחה כזאת, שאדם בא לחבר שלו, שואל אותו, ואנחנו אומרים, מה שלומך או מה זה כמה שפתיים? שאומר לכם, מה שלומך? אתה לא רוצה לדעת. לא, מה שלומך, אתה באמת רוצה לדעת? לא, 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 לא באמת רוצה לדעת, אין לי זמן עכשיו, רק שאלתי מה שלומך, כדי שתגיד, ברוך השם והכל בסדר, אין לי זמן להקשיב באמת עכשיו מה שלומך. כשאתה בא לעני ורוצה לעזור לפירושו של דבר, תן לו לשפוך את הלב, תן לו להגיד את המצוקה שלו, תעזור לו לרומם אותו. לא, הפרוטה הזאת פחות או יותר, יכול להיות שהיא גם צריכה, אבל לא דומה עם הפרוטה הזאת אם הוא מסכן ולא מבין בשביל מה הוא צריך לקנות עוד אוכל ולחיות, לבין אם נתת לו תקווה וכוח בשביל ללכת ולהמשיך הלאה.
אז אני אומר, טוב לו בין שיניים מאשר...
נכון, איך טוב לו בין שיניים מ... איך הפסוק?
משקה או כוס חלב.
נכון, משקה או כוס חלב, יפה מאוד, נכון, 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 זה הפסוק. אהרון הכהן... אהרון הכהן שהוא היה איש... החסד של עם ישראל, כל המהות של הכהונה בעם ישראל זה היה מדרגת החסידות. לכן על אהרון הכהן כתוב הפסוק, תומך ואורך לאיש חסידיך. המדרגה של הכהונה שאהרון הכהן היה המייצג אותה בצורה הכי שלמה, הייתה לבטא את החסד בתוך העולם. לכן דווקא אהרון הכהן, שהוא החסיד העליון, כל הנושא שלו היה להשכין שלום בין איש לרעהו, בין בעל לאשתו, והיה נכנס לכל אחד ורוצה שישפכו את הלב ויוכל לרומם אותם, להביא אותם למקום חדש בקשר שלהם, מכיוון שהוא מזהה את הכבוד האלוקי שנמצא בתוך כל אחד ואחד. הצלם אלוקים שלך הוא מבוזבז, אתה לא יודע להעריך נכון את החיים שלך ושל זולתך, בוא אני אעזור לך לגלות מה בעצם נמצא בתוככם. ולכן כותב גם הרב קוק בספר אורות, אורות התחייה פרק אף דלת, רק משפט אחד אקרא על זה. השרידים אשר השם קורא, חסידי הדור, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גירעון, בשום צד שלילי, שלילי של כל נפש בישראל, הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה, כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית, ברום גובהה ובעילוי קדושתה. כלומר החסידים, מה העבודה שלהם שהם עושים? לא בן אדם למקום. אלא בין אדם לחברו, כל אדם שהם פוגשים מרימים את הנפש שלו, עוזרים לו להיפגש עם הנפש האלוקית שבתוכו ועל ידי כך להתרומם, לזהות לו את הצד הכללי, אתם זוכרים אמרנו בין אדם לחברו, את הקדושה הכללית שטבועה שנמצאת בתוכנו לצוף, להתגלות, ואז אדם פתאום מתחיל לקבל משמעות, ערך לחיים, הוא מוצא שהוא, וואי, אני באמת חשוב, אני באמת לא כל כך מסכן כמו שאני מעריך את עצמי. ורק לסיום, כיוון שהזכרנו את שני החסידים הגדולים שהתורה מזכירה לנו אותם, את אברהם אבינו ואת אהרון הכהן, אז ישנה פסקה שהרב קוק כותב באורות הקודש, מה היחס בין שני החסידים הגדולים הללו. אומר הרב קוק כך, במי שרוצה לראות מוסר הקודש עמוד שין למד זין, חסד של אברהם, החסיד הזה של אברהם, חסד של אברהם הוא כולל את כל באי עולם, אברהם אב המון גויים, וחסד של אהרון הוא מרוכז בישראל, ומי שמדבק במידת החסד לעמיתו באור התורה צריך שיחבר את שני ענני הכבוד הללו של אברהם ושל אהרון ביחד, ויעירו עליו שני האורות, ואז הוא יאמר מצד אחד חביב אדם שנברא בצלם, ומצד שני וחביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, ואז ייבנה העולם בניין שלם ביראה ושלום יחד, ויקראו לירושלים כיסא השם. המילה ירושלים מורכבת משתי מילים, מיראה ומשלום. אז כשיהיה לו גם את החסד של אברהם אבינו וגם את החסד של אהרון, שזה גם היראה וגם השלום בין כולם, אז יקראו לירושלים כיסא השם. טוב, עד כאן.